פרק חדש נפתח בתולדות האומה. כשלימדתי פעם בישיבה קטנה מעלה חבר, היינו גורמים פרק המפקי, אני זוכר, גמרנו פרק המפקי, עשינו מסיבה, קראנו לרב לאכר, הרב לאכר העביר שיעור, לא זה ששיעור דיבר, איך זה שסיימנו פרק המפקי, זה אירוע בתולדות האומה, וכולנו הרגשנו ככה. הוא הרים אותם, הוא אומר, זה שילדים. הוא חי את זה, וזה באמת. אתה שומע אותו, אתה אומר, וואלה, זה אירוע בתולדות האומה. צריך מי שיחל שם בשביל להשכנע אותך. אבל אנחנו עכשיו אנחנו נכנסים לפרק קשה דווקא. לא בתולדות האומה, במאמר. פרק כואב, פרק עצוב. בעת החדשה בשור שורשה פגשה כל המאומה העלילית את חלק מנחשולי ימינו, עד שמצא מקום, אנחנו בעמוד קוף למד ג' ולמטה. פרק חדש בתולדות האומה. בעת החדשה בשור שורשה פגשה כל המאומה העלילית את חלק מנחשולי ימינו, עד שמצא מקום לידי שפינוזה שנגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בפשיטות שונות, שהעון היסודי שלו הוא דומם העיקרי, בייחוד בסמיות העין התגברות לטבע הידו שבקרבו מקף, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם, שבו שאותו ידע מוכרח עם סגנונו, עוד פעם מקף, לצאת חוץ ממקור החיים של ידועים מנוקים שהם עוז גבוה לישראל עדי עד, לחזור נקודת הקטנות והילדות, והוא דווקא למה שמפלא מחוסן לעצמות האלוקים, נקודה. אז מה כתוב במשפט הארוך הזה? שימו לב שכמו כל המאמר הזה, אנשים הם לא, אנשים הם לא המרכז. רעיונות גדולים מהאנשים. את הרגע אנשים, הרעיונות לא ימותו. ראשי השמאל הישראלי לפני 30 שנה כבר בעולם האמת, סתם חדשים. רעיונות הם גדולים מהאנשים. רעיונות הם, אם יש להם כוח, אם יש בהם אמת, יש להם את הדינמיקה שלהם. הרב קוק מדבר פה על שפינוזה, לא בתור הוגה רעיונות ומחולל אותם, אלא בידי מי, איזה גאון כזה, שרעיונות גדולים, רעיונות שמרחפים בחלל העולם, מי הגיבור של המשפט? מי נושא המשפט בעת החדשה? על מי הוא מדבר? על המאומה האלילית, נכון? מה זה הנושא? מה נעשו? היא פגשה. את מי היא פגשה? את פינוזה, את חלק של הימינו. זאת אומרת, יש לנו בתולדות איינשטיין גילה את תורת היחסות, נכון? ניס בור גילה את מכניקת הקוונטים, נכון? בעיניים של הרב זה דבר אחר, זה תהליכים כאלה. יש אמיתות אלוקיות שצריכות להתגלות, זרמים כאלה אדירים, ואז יש איזה גאון שקוראו איינשטיין או גאון שקוראו ניס בור. אם לא היה איינשטיין, אז 7 שנים אחריו מישהו אחר היה עולה, אז 20 שנה אחר מישהו היה עולה על זה. כאילו הרצל, פתאום, אין זה פתאום בהרצל. יש תנועה, יש זרימה של רעיונות, יש התפתחות, רעיונות של מודרנה ואחריות ולאומיות ומדינה מודרנית, הכל בסדר. וסימן שאני צודק דרך אגב, ככה דודה שנייה אתה אומר. ובסוף יש איזה גאון שעולה על זה, בסדר? סגנון במוזיקה, סגנון מצוין. זה לא איזה מישהו פיקאסו חשב, סלוודור דלי חשב על אימפרסיוניזם. זה רעיונות של תנועה, זה תנועה ש... שאנשים כישרונים משכו, פתאום בא פוסט-מודרניזם, פתאום הוא יגיד, פתאום יגיד. פתאום פוקו ודרידי ישבו וחשבו. זה דברים, ברור שהפוסט-מודרניזם נולד ממה? נולד מההתפתחות הטכנולוגית, נולד מהמשבר האידיאולוגיות הגדולות של הקומוניזם והפשיזם, נולד מאמצעי המניעה, נולד מצצת אטום, נולד מכל מיני דברים טכנולוגיים ששינו את כל היחס של האדם לחיים, נולד מהגלובליזם, שאתה פוגש תרבויות אחרות. נולד ממה שאמרתי, מחד כאן הקוונטים, שאמרה שהגאון האנושי הוא רק במקרו ולא במיקרו. בסוף יקום הוגים ויחשבו את זה. יש מאומה אלילית. בעיניים של הרב, ככה זה זורם. בסוף זה גם יושב על אנשים. אז הרצל, יקום, לא יהיה הרצל, אז יהיה איזה חולם אחר.
אבל זה בא להוציא.
זה לא בא להוציא, בכלל, הרב בכלל לא מדבר על זה, זה by the way אני אומר לך את זה. תראה איך הרב מתייחס להיסטוריה. ההיסטוריה היא היסטוריה של רעיונות, היסטוריה של תנועות רוחניות, של אנשים. מאיפה? קארל מרקס המציא את הקומוניזם. ומחפשים ישועה אנושית, מחפשים צדק בעולם חילוני. אז מישהו ימציא את הקומוניזם. לפעמים הקומוניזם ימציאו את הפמיניזם הרדיקלי. זה דברים שהם גדולים מההוגה, זה מה שאני אנסה להגיד. ויכול להיות שגם על הרב קוק זה נכון. נשמת האומה מתוארת לחיות. אז יקום איזה גאון, צדיק כזה ש... יש זרמי אוויר, זה מעבר לה, אני רק מהסגנון של המשפט אני אומר. זה כמו נשרים, נשרים לא עפים ככה כמו יונים. נשרים עושים ככה כדי לתפוס, ואז הם דועים, דועים. בהיסטוריה יש זרמים כאלה. יש, קורה כל הדורות, נכון? יש שר ההיסטוריה. שר ההיסטוריה, יש מלאכים כאלה שאחרים, בסוף זה מתגשם. אנחנו רק ההתגשמות של העולם, אבל זה באמת לא הפסקה שלנו, זה ככה מאוד צעק לי. הוא לא בא לדבר על שפינוזה, שפינוזה זה תוצר כזה, מה?
בעוד התחילה אנחנו כותב שזה תמיד ככה, מה שתמיד התופעות הן קורות, אז רק משהו באמת מגדיר אותה בצורה, הרבה דעות באים פסקת גימל, אני חושב.
כן, אני לא זוכר את המילים האלה פסקה גימל, אבל זה ודאי נכון. כן, תמיד ככה, לא רק עכשיו. זה תמיד ככה. אברהם העברי, אברהם העברי יכול לעמוד מול כל העולם, כל האנושות, בזרמים אדירים, אברהם עומד ככה. חוסם את כל היסם בגופו, עומד מהעבר השני. אבל בקיצור, אנחנו לא מדברים על שפינוזה. שפינוזה הוא האיש שגיבש את זה, הגדיר את זה. אנחנו אומרים, לא, האנושות נעה לשם. בעת החדשה בשורשה של, לא בעת החדשה, בשורשה של מי? של המאומה האלילית כנראה, נכון? בעת החדשה, בשור השורשה פגשה לכל המאומה האלילית, את חלק מנכשלי עמנו, עד שמצא מקום את השפינוזה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות. זאת אומרת, שפינוזה, יש הרבה שיטות באיך להבין את שפינוזה, באיך איזה השפעות יש לשפינוזה. שפינוזה זה יהודי שבואו נדבר עליו כמה דקות. אחד המזיקים הגדולים ביותר שקמו למחשבה האנושית בעולם. יש כאלה שאומרים, הוא אחד הבשורות הגדולים ביותר. שפינוזה בחור שגדל משפחה בספרד, משפחה של הנוסים, שמסרו את הנפש על קיום היהדות. אבא שלו הצליח לברוח לאמסטרדם. אמסטרדם הייתה אז ארץ החופש. זה היה מקום שאליו ברחו הרבה אנשים יכולים לחיות המציאות. אתם יודעים כמה מסוכן היה להיות הנוסים, זה מסירות נפש, כמה מסוכן היה לברוח מספרד. אבא שלו היה סוחר ש נפטר בגיל צעיר, ושפינוזה ירש את הנכסים שלו, ובערך בגיל 20 ומשהו, צעיר מאוד, הוא גאון על כנראה. הוא מתחיל לזלזל במצוות מעשיות, שזה מאוד מאוד חמור בקהילה, להיות חילוני בקהילה שלפני כמה זמן זה שפינוזה, בשביל לדעת את התאריכים. 300 שנה. מה?
1700 ומשהו?
יכול להיות. מתחילת 1700. יכול להיות בסוף ה-600, חיית ה-700 מיליון. אפשר לבדוק את זה, זה. הקהילה היהודית מנדה אותו. מנדה אותו, מוציאה אותו. ברגע שמנדה אותו על הרעיונות שלו. אבל ברור שלא הם נדים אותו לרעיונות שלו, אם זה לא היה בידי ביטוי בעבירות פומביות. ובעמוד הבא, הרב ידבר יותר על ההיסטוריה שלו. וברגע שנדעו אותו, הוא יצא מכלל ישראל בחדווה, זאת אומרת, הוא חי בחברת כמרים ומשכילים, הוא חי לגמרי בחברת גויים, בחברה כזו. הוא כותב ספרים, הוא אביא ביקורת המקרא, ככה מייחסים, אביא ביקורת המקרא. זאת אומרת, לא יכול להיות שאלוקים לא יוצר קשר עם העולם, ואלוקים לא מדבר עם הנביאים, ואלוקים לא נותן את התורה. מהסיבה, בואו לא נדבר עם מנוחים פילוסופיים, מכיוון שאם נגיד את זה בשלוש מילים, העולם הוא אלוהים. אתם רוצים להגיד את זה אחר? אלוהים זה העולם. זאת אומרת, אלוהים זה לא טרנסצנדנטנטי. זאת אומרת, הוא לא מעבר, הוא לא טרנס, הוא לא מעבר לקיום. אלוהים אפשר להגיד באיזה. זה משפט כאן מחפת לך להגיד, עומת נראה את ההשלכות של המשפט הזה. יש להשלכות אינסופיות. הגל, שנחשב אולי מאחד ענקי הפילוסופים, כל ההתפתחויות של המרקסיזם והדרוויניזם והפרוידיאניות ואפילו צורה מסוימת של פיזיקה, זה נגזר מהגות של הגל, זאת אומרת דיאלקטיקה, זרמים שונים שמתנגשים זה בזה וצומחים הלאה. אז הוא רואה בשפינוזה, תסתכלו בוויקיפדיה מספיק, תאר לך על שפינוזה, איך הגל מעריץ אותו, מעריץ אותו, אולי תרם את התרומה הכי משמעותית למחשבה הנשית. כולה אמר שאלוהים זה העולם, נכון, מה קרה? הוא לא אמר את זה ככה, הוא כתב, אני פעם מסיפתי כל ספר של השקום, זה מחשבה מדינית, זה היה לפני הרבה שנים, ואותי זה משבית משעמום, כי הוא מנסה לכתוב את זה, זה לא משהו לחובתי אולי, לא משהו לי. לזכותי, הוא מנסה לכתוב את הפילוסופיה של הפילוסופיה מתמטיקה. מה מה הכוונה? לא כאילו זה רעיונות, כאילו זה אי אפשר להתווכח איתו, כאילו מוכיח כל דבר, יש כל כך הרבה סדקים, כל כך הרבה טיעונים מסקנות שיכול לקבל, אבל הוא, ביהירות כזאת, סופטו, היה גאון גדול. הוא כותב שלב אחרי שלב, הוא אבי ביקורת המקרא, והוא יצא לו שבר מטורף בזה שהוא אבי ביקורת המקרא. משום שהמקרא היה מקור האמונה של, לא רק יהודי פשוט, גם הנוצרי הפשוט גם. תייחסים לזה כאל ספר חילוני, זה שבר קיומי, שבר, כשמישהו מעיז להגיד על הקודש, הוא בעיקר, הוא למד הרי תורה כמה שנים, בעיקר לוקח קושיות שיש לאבן עזרא על חז"ל. אבן עזרא קדוש עליון, אבן עזרא, כל הקושיות של אבן עזרא על חז"ל, זה להראות שחלק גדול מהמדרשים, זה לא פשט. נכון מה, אבן עזרא? הוא כולו נאמן לחז"ל, אבל בפירוש הוא אומר, זה לא פשט. בחז"ל גם זה גם לא צריך פשט. פשט ורמז ודרש וסוד. גם רש"י לא מביא הרבה מדרשים. רש"י אומר, אני לא באתי לפרש פשוטו של מקרא. יש הרבה מדרשים שלא פשוט, ברור. אבל מזה הוא מראה כאילו, הוא מראה איזה גאון גדול שמצא דברים בתנ"ך שקודם לא מצאו. וזה הנזק הגדול, והוא רוצה לטעון שאלוהים זה העולם. זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני, לא. אלוהים מתגלה, אני אומר את זה בכוונה. הוא מתגלה בעולם, הוא נוכח בעולם. העולם זה מקומו של אלוהים. נכון, אנחנו יכולים להקריא בכל מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אז הוא רוצה להגיד בדיוק הפוך, שמה המשמעות הפילוסופית של זה? המשמעות הפילוסופית של זה, בוא נגיד בצורה פשוטה, איפה נמצאים במילה אידיאלים? נכון, אמרנו שהרב קוקו הראשון שמכניס את המילה אידיאלים לתוך התורה. משום שכשאתה אומר אידיאלים, ואתה אומר אידיאלים, זה שתי שפות שונות לגמרי. עד לפני כמה מאות שנים אין אידיאלים. אין אידיאלים במובן של קומוניזם, אנרכיזם. אידיאלים, יש לי רעיונות שאם מישהו יקשיב הוא יתקן את הלאומיות, זה גם סוג של אידיאלים. אנשים חושבים על רעיונות, והרעיונות האלה, רעיונות אוטופיים, אם נכון להם, אז העולם כולו יהיה. אתה אומר מישהו אידיאליסט, נכון? הוא רוצה ליישב את הארץ. זה שפה אחת של אידיאלים. זה לא היה לפני שפינוזה. יש כאילו זה העולם הזה, העולם הזה, ואידיאלים זה משהו רוחני. אידיאלים זה מחשבה רוחנית. יש משהו מעבר לעולם הזה, יש משהו מעל לעולם הזה. ואתה יכול להיות קשוב לעולם הזה, או להיות קשוב לעולם הבא. בעולם הזה זה הנפש הבהמית, אם נשתמש בשפה הזאת. יש לך את האגו, יש כוחות החיים פה. והעולם הזה, אתה יודע מה זה העולם הזה. למה זה תאוות ויצרים ואגואיסטיות ודחפים. ויש את הנשמה. יש מאבק בין אש ומים, בין קודש לחול. יש מאבק. למי אתה בוחר להקשיב? אתה בוחר להקשיב לחיה שבאדם, או למשפחה שבאדם. אתה בוחר להקשיב לעולמות העליונים, או לעולמות האלה. לא צריך שיש מיליאר דילם. הייתה רוחניות. לפני שפינוזה, זה שוב, זה תנועה כזאת שהעולם צועד אליה. שפינוזה היה לפני 100 שנה, אז הוא לא היה עולה על הרעיונות האלה. כי הסביבה לא הייתה מאפשרת לו. יש עולם נטול רוחניות כבר. נטול רוחניות. יש שבר עמוק מהכנסייה הקתולית. למה? כי הכנסייה הקתולית כבר לא רוחנית. כי הכמרים הם כבר נצלנים וחמדנים ובצע. כבר אתה לא מוצא בכנסייה הרגילה את הקדושה. לכן יש את הרפורמציה. לכן מרטין לותר מקים את הפרוטסטנטיות מתוך ניסיון לבנות משהו אחר. החומר מאוד מאוד מתעצם, חלק מזה שגולתם של ישראל מקרינה בסוף, אז ההיסטוריונים עוד לא יודעים, אפילו היום לא יודעים למה זה קורה. תהליכי התחייה של הרנסנס, שמעמידים את האדם יותר ויותר במרכז, ופחות להסתמך, יש רוחניות, והמפגש עם הרוחניות, שהוא לפעמים מפגש מעוות, הוא הולך ומדלדל, הוא הולך ונסוג. היו את החיים פה בעולם, אז הייתה את הניסיון להיות קדוש. כל אדם הכריע את ההכרעות שלו, את המלחמות שלו, כל רגע מחדש. איפה נמצא? איפה נמצא הסקאלה? שפינוזה גוזר באופן מוחלט שאין מגע עם מה שמעבר. אין מה שמעל החיים. הרוחניות היא לא נמצאת. הוא יכול היה להיות סתם כופר, נכון? הוא היה יכול להגיד סתם אין אלוקים, הוא יכול להגיד סתם אין קדושה, אנחנו חיות. הוא יכול להגיד זה, הוא אמר משהו מסוכן לאנור. הוא אמר משהו מסובך לאנור. הוא אמר שהעולם זה אלוהים. העולם זה... מה הכוונה זה? העולם שאתה אלוהים. מה הכוונה שאני אלוהים? הוא אמר, אפשר לאנושות, הוא ניסח את זה בצורה כזאת שאפשרה לאנושות להסתכל על העולם בתור משהו קסום, או אני אגיד מילה אחרת, בתור משהו אידיאלי. העולם הזה הוא נכון, אחרי זה ז'אן ז'אק רוסו, הרומנטיקה, הוא אומר זה פועל יוצא אחרי זה של שפינוזה, שהפרא האצילי, ככה זה הביטוי של ז'אן ז'אק רוסו, הכוונה היא שהטבע הוא יש בו סגב. הפרא פעם הוא אדם פרימיטיבי, לא, הפרא האצילי, מה זה הפרא האצילי? הפרא האצילי הכוונה שהתרבויות הן מדכאות ומקמטות ומקטינות את האדם. פעם היו אנשים חיות, תפיסה רגילה, פעם היו אנשים פרימיטיביים, גסים, עלובים, והתרבות מעדנת אותם לאט לאט. וז'אן ז'אק רוסו אומר, בדיוק הפוך. פעם הכל היה נפלא. זה כל מיני היה. המון ספרויות כאלה. קראתם, כשאתם יודעים, ספרים על אינדיאנים כאלה, כל מיני שבטים אינדיאנים. פחות, קראתם על צדיקים יותר. על, היה ז'אנר כזה של הבדוי האצילי, בן המדבר. ככה יש כשאמרים שהבדוי הוא לא בן המדבר, הוא אבא של המדבר. איפה שהוא מגיע, נהיה מדבר. אבל לא אנסי שרב כדי שתחפשו לבדוי, תחפשו לבדוי. החומר, פעם החומר היה מגעיל, פעם החומר, ויש נשמה. שפינוזה מנסח את הדברים בצורה שנשמה אין, אין נשמה. אין אלוהים שהוא מעבר לעולם. אבל את הקסם, הרי יש בלב האדם סגל. יש בעד לב האדם געגוע וחיפוש משהו מאחור, לא באמת חיות. את זה שפינוזה מצא לזה מקום, בדעת האנושית, ברוח האנושית.
הרגום האידיאליסטיות?
זה אפשר את האידיאליסטיות החדשה.
הפוך, זה תוקע את העולם.
אין לאיפה לתקן. רגע. כשאתה אומר אידיאלים, יש איזה שתי פירושים אחרים לגמרי, בסדר? לא לחינם, לפני הרב קוק לא משתמשים. יש שלושה פירושים. הראשון שישמש במילה אידיאלים, אידיאל זה מילה היוונית, זה אפלטון. האידאות של אפלטון. האידאות של אפלטון פרושו של דבר שיש כוחות רוחניים מופשטים בעולם המופשט, שמתגשמים פה בעולם הזה. יש אידאה של יופי ואידאה של צדק. אין, לא צריכה להיות בריאה ואין יד מכוונת ולא השגחה, בסדר?
אז מי מנהיג את הכוחות האלה?
אין מנהיג.
איך הם מופיעים?
כתוצאה מקיומו של בורא, זה נאצל באופן טבעי. יש את זה. יש המון מנועים פה, יש המון אנרגיות פה. אני בסדר. כמו כל המזרח, המזרח גם מדבר ככה. יש כוחות, יש אנרגיות, ויש קרינה. לא דתי, אין יד מכוון. אין רצון, לפני אלו אין רצון. כמו פילוסוף. פילוסוף העניני של חיית הכוזרי. אין רצון, אין מי שמניע. יש מה מקור הכוח. מקור הכוח זה הצלם האלוקים, הם מוקרנים. יש אלוהים, אז ממילא נאצלים ממנו. מלאכים תקרא לזה, שכלים. יש מלאכים, ואחרי זה זה מקרין את השיקוף שלהם על פה, איך יש יופי בעולם, כי יופי בעולם זה כתוצאה מהקרנה של אידיאת היופי, איך יש צדק בעולם, כתוצאה מהקרנה, אבל אידיאלים זה משהו רוחני, רוחני גוי, לא רוחני של מנהיג, בסדר? על זה אינון דקריבני מאוחד המאמנו אותה, שעולם הזה מונהג על ידי ישויות מופשטות של צדק, זה מאוד מאוד שונה מאריסטו. יש בספר הקבלה שאפלטון נפגש עם ירמיהו, שהוא שפע מהם, אבל זה לא נשמה במובן שלנו, זה שמה שיחסית לגויים זה מתקדם עוד. עכשיו, אחרי אפלטון יש שתי פירושים למילה אידאו, בסדר? שאתה אומר בעולם אידיאליסט. חרדים הם לא אידיאליסטים. מישהו, חרדי ואידיאליסט זה תרתי דסתרי. יש שתי עירה. מה זה אידיאליסט? בעברית של ימינו, כשאתה אומר מישהו אידיאליסט, יש להם כל מיני אידיאלים. מה הכוונה? זה הכוונה רעיונות שאנשים המציאו. ואנשים המציאו רעיונות שהם חושבים שמתקנו את העולם. השמאל הוא דתי, אתם יודעים, הוא מאוד מאוד דתי. איך את המשפט? אוו! אתם אומרים, אם העירת שמיים שלנו על מוקצה, הייתה כמו שאתם עירות שמיים על איזה שינוי ב... יש לנו הרס הדמוקרטיה! אנחנו הרס עכשיו! שואה גרעינית פוקעת אותנו. טוב, אפשר להיכנס פסיכולוגיה של זה. אדם מחפש אלוקים, אדם מחפש כאין סוף אדם. יש לאדם נשמה. ליצור עולם בלי נשמה זה לא הולך. ליצור עולם שבו אתה, הפוסט-מודרניזם הקלאסי נקרא, הוא הכי לא קלאסי שבעולם, אבל הפוסט-מודרניזם שאני אומר, אין אמת ולא תהיה אמת והכל יחסי, אין, זה מיד עבר, זה היה 10-20 שנה, זה מיד עבר לאיפה? לתוצרים, יש אמת, נכון? מה האמת? פוליטיקת הזויות, זה האמת, נכון? מי שלא חושב כמו הפוסט-מודרניזם, יקראו אותו, יארגו אותו, נכון? פמיניזם רדיקלי, כן, אנחנו נגאל את האישה, להרוס את המשפחה, זה לא חוסר אמת. זה לא הראשונים שלו לפני 50 שנה, שאומרו, אה, זה לא צודק, וזה, אף אחד לא צודק, הכל סיפורים, מה פתאום? מה פתאום? זה מהר מאוד מתגלגל להכי ודאויות, להכי מוחלטות, להכי נחרצות, להכי טוטליות. משום שהם בני אדם, יש להם נשמה. ויש להם אלוקים בתוכם. מוקרן עליהם משהו שמבקש הרבה מעבר לאכול ולשתות. אדם שזולל וסורק כל יום הוא אדם דוחה, הוא אדם כאלה, אף אחד לא רוצה להיות. זללן וטוותן, נהנתן. כולם מבינים שיש משהו מעבר. ולכן האנושות תמיד חיפשה את מה שמעבר. אבל בעולמות של אמונה, אפילו אמונה מאוד מאוד קטנה, אז האמונה נתנה את משהו, אפילו באלילות. יש משהו מעבר. שפינוזה מחבא את הכל, הוא מנסח את הכל בצורה הזאת. אין. אבל הוא לא אומר לך, אתה חיה. אם זה חיה, זה לא, זה, אם חיה זה לא ישכנע. זה לא מרים. אנשים לא הולכים את זה. מי שאומר, אתה חיה, עזוב אותי. זה לא עובד לאורך זמן. שפינוזה נתן פתרון נוראי. שפינוזה אמר, אתה אלוקי. אתה אלוקים. שפינוזה הפך אלוהים שורה, בסדר, בכוונה אומר, בלי היי, אני, בלי קוף. כי זה לא רק הקדוש ברוך הוא באמת. הוא שורה בתוך החיים, הוא שורה בתוך הרוח האנושית. זה מאפשר, הוא לא דיבר על אידיאלים, הוא אומר, אבל אידיאלים שבני אדם ממציאים. בני אדם ממציאים אידיאלים, כמו, נניח, קומוניזם ואנרכיזם, סבא, פשיזם. אנשים ממציאים רעיונות, ולהידלק על העולם הזה. בסדר, זה מה שפינוזה אומר. קודם אתה, כמו בגלות. בגלות היה להם יצרים, אתם יודעים? בגלות היה להם הורמונים, היה להם יצרים, היו נשים יפות, היו להם חשקים. אבל הם התגברו על זה באופן הרבה יותר גדול מהיום. למה הם התגברו על זה? כי הם ידעו שזה על מה דשיקרה, היה מאוד ברור. זה יצר הרע, אבל זה יצר הרע. הם לא עשו איזה אירוע. זאת אומרת, הוא נורא חזק, לפעמים הוא מה זה חזק, מה זה... אבל בסוף ידעו שזה מגעיל. הנשמה שהם ידעו שזה מגעיל, הנפש ידע שזה זה, 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 זה מסריח. זה לא באמת כיף. היצר אומר, היום תזלול עכשיו שוקולד, זה כיף. אבל יש משהו מעבר. יש מלחמה. אתה לא עושה אירוע מהאווירה שלך. אתה לא נדלק מהאווירה שלך. אתה אולי נשבע בכוחותיה, אולי אתה נופל, אבל אתה לא רוצה. שפינוזה מאפשר לך להסתכל על הגוף, התורה שמאפשרת להסתכל על הגוף שלך בתור משהו שאפשר להידלק עליו. אפשר להגיד, וואו, זה גדול, גדול. איזה יופי זה, איזה יופי זה. כשהוא אומר שהעולם זה אלוהים, או אלוהים זה הטבע, זה אולי לשונו בלטין יותר מביק. כשאלוהים זה הטבע, אז הטבע הוא קסום, נהיה, הטבע הוא קסום. ואתה יכול להתחיל להתמלא בחלומות ובאידיאלים על עצמך, חלומות דיאל שאתה ממציא, שאתה מהווה ממציא. זאת אומרת, הוא מפתח, הוא מאפשר למרחב האנושי להיות מאוהב בעצמו. לקחת היצרים ולא להגיד אני חיה, אלא איזה יופי זה, ולהביא כל מיני רעיונות. ואז שאנשים, תראו, שפינוזה לא הניע את גלגלי ההיסטוריה. ההיסטוריה נעה גם בלי. כמו שמה היה קורה בלי הרצל. בלי הרצל לא הייתה מדינה. הציונות התחילה הרבה לפני הרצל, נכון? העלייה הראשונה, מושבות, יציאה מחוץ לחומות. זה התחילה הרבה לפני הרצל. הרצל, מה הרצל עשה במדינה פה, אתם יודעים? מה הרצל עשה במדינה? כלום. יש תמונה של נוטע עץ במקווה ישראל. קיימת את התמונה הזאת? ספק נטע, ספק...
תתעלם עם הקיסר.
מה?
תתעלם עם הקיסר.
זה באמת הרבה. אבל הוא לא שם אבן על אבן. לא חפר בור כנראה. נטע עץ. אתה יודע, אתה הולך לטוב ספר תורה, את האותיות האחרונות, לפעמים הסופר מפחד שתופס לך את היד חזק חזק, הוא מולך. לא סופר מחוץ אם אני תופס להם את היד, אומר, תכתבו, נגיד שאני. עשיתי את זה, שכולם יהיו רגועים. אז זה דברים שהם גדולים ממך, הרצל הוא חשוב מאוד, אבל הרצל כאילו בא איזה חולם כזה, איזה משיח כזה, זה נפל עליו. אז זה לא השפינוזה איש, אבל השפינוזה ריכז את זה, יישם את זה, כמו הפוסט-מודרניזם, זה אמרתי, זה תנועות שיש, חוסר אמת, אבל כשבא מישהו גאון כזה ומנסח את זה, ומביא הוכחות, אז וואו, זה דוחף את הכל קדימה. נראה את זה בהמשך.
מה השלישי?
מה השלישי?
אמר
השלוש
דברים לאידיאל. פלטון.
כן, יש, ויש אידיאלים שהרב משתמש בזה. אני לא אידיאלים שמה לא עכשיו. הרב מחזיר אותנו לעולמות הפנימיים, אבל הרב מחבר את שניהם ביחד, נכון? מחבר את זה במשורן שהם שניהם ביחד. יש אלוקים, תמיד אמרו בהלכה, יש סודות במצוות. עם ישראל לא קיים מצב, הוא אומר, יש מצב, יש בזה סודות, הוא לא המחובה הסודות. הרב מדבר על, על המצוות, מה קורא לזה הפעולות האלוקיות בתפילת ישראל מצוות. הרב קורא לזה אידיאלים אלוקים. הכוונה, יש לאלוקים אידיאלים, יש לאלוקים דרכים שאני יכול להיות מוקרן מהם, לא רק לעשות, לא רק לעשות את מה שאתה אומרת, אלא גם להזדהות עם זה. להתייחס אל מצוות, כמו המהר"ל מוציא את זה ראשונה מתוך הקבלה. הוא אומר שהמצוות הן פעולות אלוקיות. לא פעולות של אלוקים, אלא הן פעולות אלוקיות. כשאתה מניח תפילין, יכול לקרוא לך משהו, נכון? כשסרקו את רבי עקיבא המסרקות של ברזה, הגיעו למקום תפילין, צעק זעקה גדולה, אומרה. כשרבי עקיבא התפילין והמוח זה מקור, עושים לו פה ככה. יש שם מספיק סיבות לצרוח כשהמסרקות של ברזה לפוגשות שם, אבל זה מקום תפילין, תפילין אצל רבי עקיבא היה. הוא חי אותם, הוא לא הניח אותם. הוא היה תפילין. המוח לא זה תפילין, זה התפילין נמצאות בראש גם כשהורידו אותם. כל הזמן זה היה. הוא המצוות, הרב מדבר על המצוות בתור כוחות חיים, שאנחנו מזדהים איתם, חיים אותם, משקרים אותם לעצמנו. זה פירוש שלישי, זה פירוש שלישי, שבאמת הוא היה בגלות הדרב זה צריך. באמת בגלות הייתה יכולת רק ליחידים מאוד להתייחס ככה למצוות, עד המערל, הייתה יכולת. מה לא רואה ראשון שכותרת? בניגלה אני מתכוון. בספרים הסודיים זה תמיד כתוב. אז, אבל מה שפינוזה עושה? שפינוזה הוא מרעיל את האנושות. מה פשוט אומרת? מישהו הכריח אותנו לחקור את הספרים שלו? אבל יש לך כל מיני צדדים בנפש, ואתה מתלבט, ואתה אומר אולי כן, ונראה לי, ואז בא מישהו ואומר טיעונים כאלה, ספר עד קרס כזה שמראה. את כל הרגשי מצפון, איך קוראים לזה? איסורי מצפון. את כל התחושות אשמה, את כל מה שאתה... זה מסלק, הנה, הגאון הזה אמר, זה בסדר. בא לך לעשות כל מיני דברים, אתה אומר, זה לא יפה, פעם שאומר, זה הכי יפה בעולם, יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שאתה... אבל את כל העקבות, את כל הסייגים, את כל... אתה אהב את זה, ברגע שזה גאון עולמי, הוא מוכיח שכל השעה, איזה מוכיח? כמו שהוא מוכיח. הוא לא מוכיח, אבל מי יכול להבין את הספרים שלו? כמה כבר קרו? מעטים בודדים, נכון? וזה נותן המון 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 כוח ומשנה, מזיז המון דברים, שהמון הפשוט אומר, יש הגאון הזה, אני יודע, הוא יודע, הוא יודע. עושה שלפני ההתנתקות היה חוג בית בצפון תל אביב של אנשים שככה קשורים לישיבה, אנשים לא בלי כיפות, אבל ככה שמחים שיש בישיבה בחברות ימנים, כולם ימנים. ואז דיברתי עם ההתנתקות, הם היו בעד ההתנתקות כולם. אז אמרתי, מה, כאילו, מה הסרט שלכם? בטח התבטאת בצורה יותר עדינה. אמרתי, מה הרעיון? מה אתם? תשמע, אנחנו לא מבינים. האדם שהכי אוהב את מדינת ישראל זה הרג שרון. האדם הכי ימני זה הרג שרון. מי שהקים את כל התנחלויות זה הרג שרון. הוא אומר, אני סומך עליו. סומך עליו. בא איזה גאון כזה. באהבת ארץ ישראל, כשאומר, הגאון אינסופי, נכון? הוא כל הזמן נכנס בערבים, והוא דאג לביטחון ישראל, והוא דאג... הוא אומר, אז הוא יודע מה, אני תפקח איתו. אתה לא מהנדס תוכנה, אמרו לך ככה, אתה סומך עליו, אמרו לך ככה. יש איזה גאון, הוא אמר, בסדר, סומך עליו, הולכים, הולכים אחרי זה. אז בטח עכשיו בשורש שורשה, לא מאומה אלילית, שפינוזה לא אמר לעבוד עבודה זרה. אבל שפינוזה לקח את השורש שורשים של המאומה אלילית. מה זה המאומה אלילית? שהאידיאלים הם נמצאים פה. במקום להיפגש עם אלוקים, מה האלילות עשתה? לקחה כוחות רוחניים, אבל לא מעבר לעולם, בתוך העולם נכון. אל הים, אל היין, אל השאול, אל היער. היא לקחה אנרגיות רוחניות שקיימות, שפינטזה אותן, אבל היא לא הסתכלה על מה שמעבר, היא הסתכלה על מה שפה. זאת אומרת, היא לא הגיעה עד כזאת אמירה שכל העולם הוא, שכל העולם הוא אלוהים וכל אלוהים הוא העולם, שהוא למועטי. אבל היא אמרה, בתוך כל עץ, בתוך כל סלע, בתוך כל שערה, שוכנים כוחות רוחניים שאיתם ניפגש. אז שפינוזה הלך לשורש השורשים של זה. כאילו, בגלות, כשהגלות הולכת להיגמר. לפני 300-400 שנה, הגלות כבר הולכת להיגמר, זאת אומרת, בנשמה, בפנים. מילה העולם נהיה פחות תמה. החומר נהיה פחות אחור. לא בפועל, לא בהתנגד. אלוקים מסתתר. הרבה פחות, לא המילה אלוקים. כיוון שגלו ישראל במקומם אין לך, לגבי חוב עולמו את דעת אדמות שהיה לך. ושאר החומר הוא חומר, או פראי אלילי כמו ברומא, או מדוכה ומנוון כמו אירופה שהיא מהביניים. וכש... יש כבר את הארי ואת הבית יוסף, זה מניע תהליכים בעולם. זה נשמע את העולם מתחילים לזוז דברים. בנינגלה, יש שיבה על הטבע. הטבע הוא כבר לא דוחה, הוא כבר לא מגעיל. הוא כבר לא מתונף. גם כשהוא דוחה ומגעיל הוא טעים, אתם יודעים. היצרים לא נהיים פחות חזקים כי הם דוחים ומגעילים. אבל זה מגעיל. אדם נכנע לגול, בסדר? יכול להיות. יכול להיות. אבל קורה פה משהו, תהליכים מסתרים כאלה, שהעולם נהיה משקר בחף, ולא רק בקוף. הוא נראה קוסם, הוא מדליק אותי, לא רק את החיה שבי. זה מה שאני מנסה לומר. לא רק את החיה שבי, אלא את הצד המיצד שבי. הוא מסתכל על העולם, והעולם הוא כבר מספר סיפורים, שאני הרבה יותר בוטח בהם. בלי להבין, בלי להבין. שפינוזה נתן לזה לגיטימציה. שפינוזה הפך את זה לאידיאלי. שפינוזה אמר, כן. תחפש את האידיאלים, את הקסם, בתוך האנושות, בתוך הדחפים שם. אז התנ"ך הוא לא נכון, התנ"ך הוא יצירה מקסימה, כן, אבל זה הקריטי לו. אין אלוהים מבחוץ שבא ואומר לך מה לעשות. אין כוח מבחוץ שמדכא את העולם, אומרים את העולם. זה העולם, זה העולם. ההשלכה של זה יצירת חילוניות, אבל אין חילוניות באמת. אדם כמעט לא יכול להיות חילוני, כי יש לו נשמה. אז החילונות היא כאילו חילונות דתית. דתית. זאת אומרת, זה לא שיש דתיים שיודעים את האמת, כאילו, כי אמר להם, יש כאלה שלא יודעים כלום. זה לא הוויכוח בניית ישראל. יש דתיים, חילונים שהם, וואו, עם איזה ביטחון עצמי, נכון? יואו, באיזה דרמטיות. הולכים עד הסוף, בכל הכל. וכשמתברר שטועים, מה קורה? אדם דתי שטועה, אז הוא אומר, אסתר פנים. נכון, הקמנו את גוש קטיף, גוש קטיף. אסתר פנים, כדאי לו אדם חילוני שהאמין בכל ליבו בהסכם אוסלו. הסכם אוסלו קרס, מה נשאר לו? בעצם מפגר לגמרי, נכון? אז הוא מחליף. באותו ביטחון עצמי הוא מדבר. ניקח לו איזה שבר כמה זמן, באותו ביטחון. נכון, מי הקים את הפוסט-מודרניזם? זה פוסט מרקסיסטים. או נאו-מרקסיסטים, תראו איך נקרא לזה.
נאצים.
מה?
נאצים יותר.
נאצים?
פוסט-טושוויץ, מה שהוא כותב.
אבל הם לא היו נאצים אף פעם.
הם לא היו, ודאי.
אז זה לא כל הם פוסט-נאצים.
לא, הם היו...
פוסט-מרקסיסטים. זה השפיע עליהם מאוד, כן. אני לא יודע מה השפיע. מה גרם להיות פוסטים? הנאציזם. אבל הם לא היו נאצים אף פעם. זאת אומרת, פוסט הוא פוסט דוקטורט. עכשיו עשיתי דוקטורט, עכשיו אני אעשה משהו מעבר. בסדר? ככה המינוח כמו שאני מכיר אותו.
יש לו איזה נפש גאולית מסוימת, כאילו...
לא, לא צריך גאולה. לא צריך גאולה טרנס, זאת אומרת מעבר.
אבל מאיפה נובע כל היחס לו, ההסתכלות שלו על הטבע היא נובעת אולי מסלידה מהגלות, מסלידה מניתוק. זה לא נובע ממקום כאילו גדול בו.
ככה אתה חושב?
השאלה שלי זה האם זה הצדקה יצרית, הוא בא להצדיק את היצרים, או שזה באמת נובע מאיזה מקום...
אתה שואל עם הפסיכולוגיה שלו? אני לא אשאל אותו בשיחה. קראו לו ברוך, הוא שינה את זה מהר לבנדיקטוס. אתה שואל מה השורשים של שפינוזה?
מה השורשים שהשפיעו עליו בסוף להגיע למקום?
באופן אישי, אתה שואל מה המחקר? יש כאלה שכותבים ספרים על הפסיכולוגיה שלו, על אמא שלו, איך זה שהוא היה מרדן. אתם יודעים שמי שגדל משפחה של אנוסים, אז הוא גודל במשפחה עם ביטחון עצמי מטורף. כל העולם מסביבו נוצרי, והוא אומר, אבא שלו אומר לו, כולם טמבלים, רק אנחנו צודקים. יש לנו איזה אמת שכולם מפגרים בחוץ. אז אחרי זה ברח לאמסטרדם, הוא לא בטוח שלא כולם מפגרים בחוץ. זאת אומרת, מי שרגיל אותו לחשוב שהוא החכם יותר מכולם, אז גם כשהוא הגיע למקום הנכון, הוא התלהב כמה שנים, ואז התחיל לחשוב שהוא חכם יותר כולם, באמת היה. אפשר לעשות מחקרים, השאלה שלה מאוד עמוקה והרב התייחס אליה, אבל בעמוד הבא. בואו תראו איפה הרב מתייחס לשאלה של עמית. בסוף העמוד הבא, שורה 1, 2, 3, 4, 5, שתי מילים אחרונות בשורה החמישית מלמטה. אמנם כוח נערץ כזה, אף על פי שמקורו בסיסו אלילי, לא היה אפשר כמעט להופיע כמעט על ידי איש מזרע ישראל. שהמחשבה של האחדות האלוהית הקטע שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי אור הגדול, שקיבלו בדרך שמורה מעוותת. נכון? אז זה בעצם הרב מתייחס לדברים שאתה אמרת. כוח נערץ, מה זה נערץ? עוצמתי, אנרגטי, אדיר, גדול כזה. אז בפועל הוא כוח שהורס את העולם, הוא כוח שמגעיל את העולם. אבל לא היה אפשר כמעט להופיע מזרע ישראל. כשאתה אומר השם אלוקים השם אחד, אתה מתכוון שהכל אלוקים, נכון? מישהו? רק היהודים ידעו שהכל אלוקים, רק התורה האמינה שהכל אלוקים. רק אלה שפרשו מהעולם וסבלו בעולם וחיו בגטאות ונרדפו וויתרו על הנאות החיים בזמן הגלות, רק הם באמת ידעו שהעולם הוא ביטוי של אלוקים. אם העולם הוא ביטוי של אלוקים, אז אפשר להמשיך את זה הלאה ולהגיד, אז הכל אלוקים. בעוד דתות אחרות, תרבויות אחרות, הם שונאים את העולם, הם נגעלים מהעולם. אני חושב שהעולם זה השטן, זה ברח מאלוהים. הנצרות חושבת שאפילו אם אלוהים נולד לתוך העולם הזה, שהוא נכשל, צולבים אותו, שהשטן שולט פה. תרבויות נוצריות שחושבות שהשטן שולט פה, שמוסלמיות שחושבות שהעולם הזה נופס. לעולם לא הצליחו להגיד משהו מדליק כזה. באמת אידיאלים לא נולדו באסלאם. באסלאם אין אידיאליסטים. באסלאם יש דתיים ולא דתיים. לאומיות ערבית, זה מה שיש. גם את זה מפה לא אומר. אבל זה רק מזרע ישראל, שהמחשבה האחדות האלוהית תקטע שוב ככה זה מאפשר, הוא יכול להוליד. צל חשוך, מה זה צל חשוך? צל זה כשיש אור. יש אור, ואז מי שמסתיר לו, נהיה חושך. יש חושך שהוא לא צל. צל זה צללים, מישהו מסתיר את האור. שצריך אור בשביל לעשות צל, נכון? בלי אור אין צל. אבל זה בסוף. בואו נראה קודם כל מה השיטה. יש פה משהו שמאפשר לך להישאר בג'יפה שלך. להישאר בתוך העולם ולעוף על זה. בלי עכבות, בלי סייגים, אמרנו, בלי נקיפות מצפון. כמו פרויד. פרויד אומר לכולם, נכון? מה פרויד אומר לכולם? אתם כולכם דחפים מיניים, עיוורים, אלימים ופורצים. אז יש כאלה שנגאלים, יש כאלה שמקיעים עליו. יש כאלה שאומרים, טוב, אני תמיד ידעתי שאני כזה, רק חשבתי שאני סוטה ומעוות. מתברר לי שזה כולם ככה. אז מה אני מנסה לדכא את זה? יש באדם מלחמות פנימיות, ובאים אנשים ומשחררים לך. לא, זה בסדר גמור. יש תרבויות כאלה, יש אנשים חולי נפש, זה לא קשה להיות חולי נפש. אבל אם מישהו חולה נפש, הוא לא יודע את זה, זה חמור מאוד. יש אנשים מדומיינים, יש אנשים מעוותים, יש אנשים פנטזיים, זה לא קשה. זה לא קשה להיות עם מעוותים. אבל אם חברה צריכה לטפל באנשים האלה באחריות, חברה צריכה לטפל באנשים האלה בתבונה, חברה צריכה לטפל. אם מישהו חולה נפש והחברה באה מכל מיני אינטרסים, וכן, כן, ומעצימה אותו, וכן, כן, ותן לו מקום, וזה הכל של האחר, והוא החלש, ובואו נפרק דרכו. אז הוא מסכן, אז הוא מסכן. אז הוא מאבד את היכולת לעזור לו, הוא מאבד את היכולת של... היום, למשל, בעולם פסיכיאטרי, וזה לא פשוט בכלל, אי אפשר להשפס בן אדם. הוא יזיק לעצמו, הוא יערוס למשפחה שלו את החיים, אני לא יודע. אי אפשר. אפשר לעצור בהם רק אם הוא מהווה איום לחייו או לחיי אחרים. הוא פוגע באחרים. משפחות שמתות להשפז בין משפחה שלהם. שהוא חולה, מסכן, הוא צריך לשפוז ויתפלו. הם לא יכולים, הם לא יכולים. כשום דבר, אף אחד לא. עד שהוא פועל באלימות נגד מי המשפחה, ואז כל המשפחה נהלך תנחת רווחה. הולך לפסיכת המחוזי, ואז הוא מסוכן. כאילו ברח לו פעם אחת, זה. בסדר, אתם יודעים, זה תגובת נגד לאנטי לזה שהם מאשפזים בכפייה, את מי שהוא ימני למשל. את מי שימנים יש כאלה שרוצים לאשפז. זה מאוד מסובך, אבל יש הבדל בין לא לאשפז בכוח לבין לכתוב בפייסבוק למה היא צודקת ולמה צריך לשמוע ולמה... כשמשתמשים בקיצור, בוודאי שיש כאלה שמשתמשים בהם. אז שפינו זה סוג של בן אדם שמרים איזה אידאה, והאידאה הזאת היא לוקחת איזו יצרה שלי, איזו חולשה שלי, ומפעה אותה. בסדר גמור. זה החטאת הרבים במובן הכי עמוק שיש בו. אמרת כאן פרויד, יש הרבה אנשים שאלה מצרים רעים, אתה מרגיש, לא נעים היצרה שלו. ככה אני, ככה אני, מה אתה רוצה, ככה אני. כולם כאלה, להפך. מי שלא כזה, הוא מעוות, הוא שקרן, הוא סוטה, הוא רק עושה את עצמו צדיק. אין דבר כזה צדיק. כולנו אורנגוטנגים, תראו לכם אורנגוטנג ששם קפלות של הראש וגרת להפריד בין ליבו לבין הערווק. מה אתה מדבר שטויות? אתה אורנגוטנג, רואים את זה נשפח לך מהאוזניים, מה אתה? הוא מתנהג יפה, הוא סתם עושה פוזות ומנצל משהו, עושה. משחקים כאלה. מי שלא משתוק כמו אורנגוטן, הוא נהפך למעובד. כולנו חיות, חיות הערך. אבל שוב, להגיד לבן אדם את החיה זה לא הולך. זה חיה רק אחרי שפינוזה. הרעיונות של שפינוזה, לא כולם צריכים. זה צמח הרבה עוד לפני שפינוזה. אנשים הרגישו טוב עם העולם, עוד הרבה לפני שפינוזה. שפינוזה מנסה את זה באופן פילוסופי. כשמעשרים משהו באופן פילוסופי, אז גם לי שאתה מבין, זה מרגיע אותך. מרגיע אותך. ההשפעות של כל מיני מחשבות פוסט-מודרניות ומטרניות ורדיקליות. הרבה פעמים מי שמגשימים את זה, זה להבדיל כמו שבגדודים המעורבים הקרביים, מי אמר את זה? אלעזר שטרן אמר, מי שנמצא שם זה לא הבנות מצפון תל אביב. הן שרתות עם כבר בגלילות שם, די עיקרון. זה בנות מהפריפריה. בנות כאלה מסורתיות קצת, ועם לב יהודי חם, זה פוגע בהם, הרעיונות החדשים, זה פוגע, באנשים הפשוטים זה פוגע. אנשים פשוטים, והם אומרים להם, תהיו צדיקות הילדות האלה. מוכנות להילחם למען, מוכנות לאכול בוץ. יכולות גם לסכן את נפשם ממנה, אנחנו לא חולקים עליהם במובן האישיותי. להפך, הרבה פעמים זה פוגע. הלגיטימציה ללהט"ביות וזה, זה. הם לא אנשים שחקרו ושאלו, אומרים זה בסדר, אז מותר לי, מותר לי. אז לא מותר, אם שוחרר, אני אעוף על זה. לא, כשיש איזה הוגה דעות גדול, אתה... יש פלאפונים, אתה לא יודע איך זה עובד, אתה קונה, אז ככה שוק הרעיונות. מישהו אמר משהו, אז... מי שלא אומר כמוני, אז הוא חשוך וגזען, לא בגלל שבאמת בררתי שכלית מה הוא אומר, זה רעיונות, אז בעת החדשה, בשורש שורשה, לא המאומנת, לא המאומנת שלקחה כוחות והשתעבדה עליהם. בשורש של השורשים, שהעולם הוא גדול והעולם הוא אנרגטי, אז היא פגשה את חלק מנכשלי אמנו, עד שמצא מקום יש בשפינוזה. זאת אומרת, היו כל מיני, הרב מדבר על כל מיני תופעות בפילוסופיה, כל מיני יהודים כאלה ש... קהילה באמסטרדם החרימה כמה אנשים, לא רק את שפינוזה. היה איתו ביחד בחור שנקרא... יש שם יפה כזה, גם כן, שני גם משפחה, משפחה של הנושאים. אבל הוא חזר בתשובה אחרי שחרימה אותו. אני לא זוכר עכשיו את השם שלו. זה לא משנה, וזה עד שהיו כמה, מי שגיבש את זה בצורה הכי מרשימה, הכי נראית, וואו, אי אפשר להתשכח עם זה. אני אומר, אם אתה רוצה לקרוא את זה, תיקח כמה קיסמים, ככה שהעיניים שלו יסגרו וזה, פחות בזה שלי, אבל אז היה לך ספר, וואו, פתח את העיניים. אז התגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות, שהרון הסודי שלו, אני כבר לא מדבר על שפינוזה, אני מדבר על כל ההשלכות שקמו משפינוזה. שהחלום, הגאולה, הבשורה הם בתוך העולם, בתוך הפומה. בתוכנו. שהעולם הזה במובן הכי גס שלו הוא הכס. הוא לא סתם עולם חומרי, יש בו אלוהים. זה לא אלוהים ישות, איזה מישהו שאתה מדבר איתו. יש בו משהו מעבר. החומר הוא לא רק חומר. בייחוד בסמיות העין והתנקרות, וההתנקרות לטבע היהדות של קירבו, אתם רואים יש פה משפט קלו בין שני מקפים, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו שהיא תולדה מוכחת בסימנו. משום שיש חוקרים, וזה הרע מתכוון, וזה גם כתוב בוויקיפדיה, די בהתחלה, יש חוקרים שהבינו את שפינוזה אחרת לגמרי. יש חוקרים שהבינו ששפינוזה מדבר על מה שעמית דיבר. הערצה של העולם ומתיאת בכל העולם, כי באמת העולם הוא קדוש, כי באמת בעולם יש סגב. אפשר להבין את שפינוזה לחקור אותו בצורה אחרת.
סגב אלוקי?
סגב זה תמיד אלוקי. סגב זה לא לתת לגיטימציה למחשבות שלי ולחיותיות שלי.
זה בדיוק הפוך ממשהו כאילו...
כן, כן, כן. לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו. זה ממש כתוב בתחילת, אם הייתי... מרגיש נוח, הייתי פותח ויקיפדיה ומקריא עכשיו שם, אבל מרגיש אם זה פחות נוח לעשות את זה באמצע שיעור. אבל... כן, אפשר להסתכל. זה יש חוקרים משפינוזה שם, מה פתאום? לא הבינו אותו, אנחנו לא התכוון. הוא התכוון משהו להבדיל תפות פותו לפי עבדו, כמו החסידות. של אפס זולתו, ולא חול ארץ כבודו. מין משהו כזה. אבל הרב אומר שזה שכולם טעו בו זה לא סתם, זה תולדה מוכרחת מסגנונו, נכון? הסגנון שלו הוא גורם לאדם נורמלי להבין שלא מלוך על הארץ כבודו, אלא הוא הארץ, ולא רק כבודו של הארץ. ואז איך כתוב פה שזה סמיות העין והתנקרות לטבע היהדות שבקרבו. על המשפט הזה, רוב הבנת רוב העולם שזה התנקרות לטבע היהדות שבקרבו. יש חוקרים שאמרו, מה פתאום? רק מתוך מבט יהודי של... מה שהחסידות לימדה, נכון? מה שניסתה למד בצורות הרומנטיות הראשיות, שאלוקים לא נמצא רק בספרים, רק במצוות. הוא... כל הסיפורים על רוח הקודש ועל הסוס והחליל ועד שניגן בחליל וזכותו עלתה כל התפילה. עזוב אותך עכשיו ללכות תפילה ולכות 18 ולכות עמידה. נגן מעולה ומחליל. קוקוריקו, מכירים את הסיפורים? יש בהם משהו. יחמד עלי בבית. רחמנא לי בבית, זה גם אפשר להפעיל לשפינוזה. לי בבית, הלב של הריטב. כורח כזה, גם אפשר להפעיל לשפינוזה. אבל הוא היה גאון, והוא גאון בעיקר שלו, והוא ידע נסיח את הרם בצורה כזו. הוא יצר נזק מנוראי. לצאת חוץ עם כורח חיים של אידיאלים האלוקים, עזוב, אין. אל מי האלוהים? אני אלוהים. ומה שאני חושב, זה לא המחשבות שלי. אתם רואים היום, את הוויכוח. אהרון ברק הוא אלוהים. מי שלא יהיה, לא יהיה תאגר לזכויות פרט, לא יהיה. אם זה לא קורה, לא יהיה. המדינה צריכה תפסיק עם מדינת חוף. הכל עבוד. אם מישהו לא חושב, הכל עבוד. הכל עבוד. אני כן חושב שהתורה שלי, אלוקים, לא אני מבין, אלוקים. לא, לא הכל עבוד. יש במדינה הזאת כמה דורות שמתנהלו בצורה חילונית. היו לי מפקדים לא דתיים בצבא. היו לי ראשי בגאט לא דתיים, אתם מאמינים? שבבגאט... ואנחנו קימה, קימה, נתקדם, סבלנות. אבל שם לא, לא. כי אדם מחפש אלוקים. אם אתה לא שם את אלוקים בחוץ, אתה חייב לשים את אלוקים בפנים. מישהו פתח הפתח. ואז מה שאני, זה חייב להיות. איך הוא אומר? שאם הורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אז אני, שאם הורה שמיים עליה כמורה, שיהיה לי כבוד, שיהיה לי אמון כזה בעזרת השם. אם מישהו פוגע, האמת שמישהו מזיז משהו מוקצה מחמת... זה הרס, זה באמת הרס העולם. שאני אצא להפגנות כאלה. ברכת השם ידידיי, כל טוב.
למה יד השם הייתה רבני קהילת אמסטרדם?
אבל זה לעמוד הבא, יד השם. לא רוצה להגיע לעמוד הבא? נגיע, נגיע
לעמוד
אני שני אמא
אני כותב מהר בשיעור אני אראה כל הזמן שאני זוכר
כן